אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
בימים הקרובים שתי מילים בעברית הולכות להשתלט על שידורי החדשות. זה לא בנימין נתניהו, לא בן גביר ואפילו לא מרב מיכאלי. בימים של מסע ומתן קואליציוני, המלך הוא צמד המילים, שמו הוזכר. שמו של סמוטריץ' מוזכר בהקשר של תיק האוצר. שמה של גלית דיסטל בהקשר של תיק התקשורת. ואמיר אוחנה הוזכר ביחס לתיק החוץ. אבל רגע, מי הזכיר אותם? ובאוזני מי? לכמה מהדיווחים האלה אנחנו יכולים להאמין? וכמה מהם ספינים מוחלטים? או בפשטות, איך כדאי לצרוך חדשות בימים של הסכם קואליציוני? אני שי שנרב, זאת הכותרת. ביומיים האחרונים, בנימין נתניהו יושב בחדר עם מרפסת קטנה במלון לאונרדו פלאזה בירושלים. אתמול והיום עולים אליו לרגל בזה אחר זה ראשי מפלגות הקואליציה שבדרך. הם מספרים לו מה הם דורשים, ובהתחלה הוא לא מגיב, רק שומע. וכך מתניעים את ההסכמים הקואליציוניים. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, כמה מההודעות והטלפונים שאת מקבלת היום מפוליטיקאים קשורות לנושאי מהות וכמה לחלוקת תיקים?
זו שאלה סופר מעניינת, אולי ישמח הציבור לדעת או שאולי לא. 90% קשור לתיקים ו10% קשור למהות, בעיקר למערכת המשפט אגב, לא לנושאים אחרים, זה מערכת המשפט מול התיקים. סמוטריץ' מגיע עם איזושהי ככה ידיעה שעכשיו יותר מתמיד יש עד כושר אמיתית לעשות את זה, גם מבחינת הבשלות של הציבור וגם מבחינת ההרכב הקואליציוני, אלה שני פרמטרים שלא היו עד היום, לא זה ולא זה. היום הציבור הימני בהמוניו, ראינו את זה גם בפריימריז וגם בבחירות, בא להצביע על טיקט מאוד מאוד ספציפי. וזה הדבר הראשון, ירצו לשמוע מנתניהו, עד כמה רחוק הוא מוכן ללכת ברפורמה הזאת. אנחנו מדברים על דברים שבמרכז השיח עד היום, כמו פסקת ההתגברות ודברים כאלה, אבל לא רק. לסמוטריץ' יש עוד הרבה מאוד שאיפות שקשורות למינוי שופטים ועוד ועוד, וזה יעלה על סדר היום. לאורך שנים אפשר תמיד היה להאשים מישהו למה הדברים לא קורים. בדרך כלל, אתה יודע, קואליציה זה עסק מורכב, ובדרך כלל אתה צריך להתחשב אחד בשני. במקרה הזה, 64 מנדטים מאוד חד גוניים, שמבקשים דבר אחד, את מי תאשים שאתה לא הולך לשינויים האלה שהציבור שלך רצה? את ציפי לבני שלא נמצאת, את אהוד ברק שלא פה, את משה כחלון שהוא לא חלק מהעסק הזה, את בני גנץ שהיה מגן מערכת המשפט, את מי תאשים? את סמוטריץ' ובן גביר שהם יותר ימין מביבי בעניינים האלה, ולכן נתניהו בבעיה, הוא מעוגף מימין מלא מלא, אגב גם בשס וגם ביהדות התורה רוצים פסקת התגברות, ולכן יש כאן אתגר מאוד גדול לנתניהו. צריך להגיד, הוא נמצא במצב רגיש מאוד בגלל המשפט שלו. זאת אומרת, הוא משייט כאן בשדה מוקשים אמיתי.
הציבור הרחב קורא לתקופה הזאת ההסכמים הקואליציוניים. אבל בשבילכם, הכתבים הפוליטיים, התקופה הזאת של ההסכמים הקואליציוניים היא סיוט, נכון?
קודם כל, כן, כמות הספינים היא באמת, אתה יודע, אינסופית. יש הרבה מאוד אינטרסים שנכנסים לתוך האירוע הזה, והתדרוכים הם בהתאם. בסיפור הזה, אני חייבת להגיד שזה נראה טיפה פחות קיצוני, משום שרוב המפה כבר די מסודרת, זאת אומרת, הקואליציה הזו היא קואליציה קטנה יחסית, אין ניגודי אינטרסים יותר מדי גדולים, יש הרבה אנשים גם שדרישותיהם יחסית צנועות, ואת די יודע לאן הם הולכים, מה שקורה ביהדות התורה, עם ועדת הכספים למשל, או בליכוד משרדים שכבר היו, וכנראה חלק מהאנשים יחזרו אליהם, המצב הוא הרבה יותר עדין ממה שהיה נניח בממשלה קודמת, כשנכנסו הרבה שחקנים חדשים, רבים מהם ללא ניסיון מיניסטריאלי, מבינים שהם על זמן שאול וצריכים לקחת כמה שיותר תיקים שיועילו להם ויעזרו להם למצב את עצמם תקשורתית בזמן קצר. כאן זו לא התמונה, המצב הוא אחר, זה לא אומר שאין מאבקים מאחורי הקלעים, זה לא אומר שאין ספינים, זה לא אומר שאין תדרוכים מטעם ודברים מהסוג הזה, אבל אני מרגישה שזה בעצימות טיפה יותר נמוכה.
רגע, אני חייב להבין את זה. יש פוליטיקאי, נקרא לו ליכוד-ליכודי, בכיר בליכוד, מתקשר למורן אזולאי ואומר לה, שומעת, אני מועמד לתיק החוץ, למשל, ו... מי שהעמיד אותו לתיק הזה הוא עצמו בטלפון אלייך.
בדיוק. זה יכול להיות האופציה שאתה אמרת, או שזה יכול להיות שאני אקבל איתות מהליכוד, לאן הוא מועמד, אני אכתוב את השם שלו סביב התיק שאליו הוא מועמד, והוא יתקשר ויגיד לי, מה פתאום, את אותך, זה תיק קטן מדי, זה תיק בינוני מדי, אני מכוון גבוה. זה או שיושב ראש הכנסת או כלום, או תיק המשפטים או כלום, או דברים אחרים, אתה יודע, נתת שני דברים שהם מזוהים ממישהו ספציפי, אבל זה לא בהכרח זה. הרבה פעמים אתה מחבר אדם ספציפי לתפקיד, והאדם הזה אומר לך, לא, אני לא, זה קטן. בשיחות עם גורמים מאוד בכירים בליכוד שדי מעורים, אומרים לך מה עושה שכל, גם מבחינת הבחירות של המועמד, עד כמה הוא בכיר והצליח להביא תוצאה יפה בפריימרי, זה למול הניסיון שלו וההיגיון שהוא יכול להיכנס לתיק כזה. אז אדם כמו אמיר אוחנה, שהוא כביכול מנוסה, וגם עם ניסיון מיניסטריאלי כביכול, וגם תוצאה טובה בפריימריז, זה די עושה שכל אם הוא ייכנס לתפקיד בכיר. להגיד לך שאופיר אקוניס, אחרי הקדנציה האחרונה, ייכנס כרגע לתפקיד יושב ראש הכנסת, פחות הייתי מאמרת עליו, לפחות בשלב הזה. יריב לוין, למשרד המשפטים, לפי אותה נוסחה שאמרתי, דבר שכן יכול לעבוד. אז אם אני מחבר את הנוסחה, אז איתות אחד מהליכוד, פלוס מי הבן אדם והאם זה עושה שכל, זאת הנוסחה שמתגבשת, ככה בעצם מרכיבים את המסע ומתן הקואליציוני, ובתוך כל מה שאמרנו, יש הרבה דברים שלא עושים שכל, אבל אתה יודע, יוצאים לאוויר העולם מטעם המועמדים, או מטעם דובריהם, או מטעם עוזריהם, וזה חלק מהמשחק.
אז הזכרת את הגישה של לבוא ולכוון לתיק הרבה יותר גבוה, כדי לקבל משהו בינוני. אבל יש גם את מקרה גילה גמליאל, ששמענו ביממה האחרונה, שהיא מכוונת מלכתחילה לתיק גרנת הסביבה, שלא נחשב איזה תיק יוצא דופן בגדלותו, ואולי ההיגיון שלה אומר, אם אני לא אכוון יותר מדי גבוה, יש לי סיכוי גם לקבל את מה שאני רוצה.
וזה באמת שאלה, כי תראה, עכשיו נתתי את הנוסחה עד היום, ועכשיו יש גם את הנוסחה של השטח האפור. מה עושים עם אדם שהיה בעבר בכיר בליכוד, כיהן כשר, האם זה מבטיח לו תפקיד שר גם במצב שבו מתפקדי הליכוד אומרו את דבריו, והוא בעצם נמצא רחוק מאוד ברשימה בפריימריז, עקפו גילה גמליאל במקרה הזה, גלי דיסטל אטבריאן ועוד ועוד אנשים חדשים ברשימה, שפשוט קיפצו למעלה. האם מקשיבים למתפקדים ומתגמלים אותם? האם שומרים נאמנות לשרים המקוריים, הוותיקים יותר? אז נכון ללפני הבחירות, שידר נתניהו לאותם אנשים, תוצאות הפריימריז לא בהכרח יקבעו איך תראה הממשלה הבאה. אבל האם גילה גמליאל מתחתית הרשימה תוקפץ קדימה לתפקיד השרה להגנת הסביבה? זאת שאלה. יכול להיות שסיכויה לקבל תפקיד שרה טובים, לא בגלל שהיא ותיקה, בגלל שיש מחסור בנשים בליכוד, ויש איזשהו עניין כן להתייחס לנושא הזה, אפרופו הביקורת. אגב, צריך להגיד, נתניהו מאוד מאוד קשוב לביקורת, גם בחלוקת התיקים עכשיו, ולכן כשהוא חוזר ואומר, נראה מה מתאים, הוא ער גם לדבר הזה. למשל, כל אחד שאני שומעת בליכוד, סמוטריץ' לא יכול להיות שר ביטחון. למה? כי זה לא עושה שכל. למה? כי אני מקשיב לקולות בחוץ, זה דבר שהוא לא הגיוני. ועוד ועוד דברים. אז אני חושבת שנתניהו, כשהוא אומר, נראה מה מתאים, הוא ינסה כמה שפחות לצייר את הממשלה הזו כממשלת בלהות של מישהו, וכן ינסה להרגיע את הלהבות, לתת הרבה מאוד אנשים ליברליים בתפקידים בכירים, הרבה מאוד גוון אחר, לא קיצוני, לא חרדי, חרדלי ודברים כאלה, אלא אם כן הוא חייב, זאת אומרת, איפה שהוא חייב הוא יעשה את זה, איפה שהוא לא חייב אז לא.
עם כל הכבוד לפוליטיקאים ולשאיפות המיניסטריאליות שלהם, בסוף כל משפט שנכתב בהסכם, יושב עורך דין עם חליפה וניסוחים פטלטלים.
שמי עורך דין גיא בוסי, מתמחה בדיני מפלגות, בדגש על הסכמים קואליציוניים לפני ואחרי בחירות. נטלתי חלק בכל ההסכמים הקואליציוניים שנערכו מאז תחילת סביבי הבחירות האלה, שביום שלישי היה הסבב האחרון בעזרת השם. בדרך כלל המסע המותן מתנהל בכפר המכביה, אבל זה כביכול, נגיד, מה שכולם רואים. המסע המותן האמיתי מתנהל בצדדים או במקומות אחרים, ואז זה מתנקז אל המקום העיקרי. אתה מקבל טלפון מאחד הצדדים ויוצאים לדרך.
שמועות עקשניות מספרות שגם בהסכמים הקואליציונים הנוכחיים, עורך הדין בוסי קיבל טלפון מאחד הצדדים. בכל מקרה, בעוד כמה שבועות מורתי עצבים, צפויה הממשלה לצאת לדרך עם שורת הסכמים קואליציוניים, שמפלגת השלטון חתמה עם כל שותפה בנפרד, ועם מסמך קווי יסוד משותף לכולם.
קווי יסוד הם לא שווים את הנייר שעליהם הם חתומים. נכון שכולם מדברים על קווי יסוד, כמה זה חשוב, צריך להגיד שזה לכנסת, במועד טרם השבעת הממשלה, כדי שחברי הכנסת כולם יגידו על זה דבר מה, אבל סתם בשביל הדיון. הדבר השלישי בקווי היסוד של הממשלה הקודמת, ממשלת השינוי, היה הייטק. אני לא יודע כמה מזה יצא אל הפועל. קווי יסוד הם לא בהכרח משהו שהממשלה מקיימת, אלא אני חושב שאם נבדוק בהכרח ההפך, קווי יסוד זה לא משהו שמתקיים, העבודה עצמה מתקיימת במשרדים ובגבולות הגזרה של של המשרדים.
אז בוא תסביר לי באמת איך זה עובד. הרי למי שזוכר, הממשלה של 2015, נפתלי בנט חותם בהסכם הקואליציוני עם בנימין נתניהו, שהם יעבירו חוק יסוד החקיקה, פסקת ההתגברות, נושא שהוא גם עכשיו בכותרות. אבל במקביל, נתניהו חותם גם הסכם קואליציוני עם כולנו של משה כחלון, ונותן לו חופש הצבעה בכל העניינים המשפטיים, כלומר, הוא מטרפד לכל החקיקה, וזה מה שקרה בסופו של דבר, את כל הרפורמות המשפטיות. אז מה ההיגיון שהוא חותם הסכם עם זה, והסכם עם זה והסכמים סותרים?
מעולה, אחזת את השור בקרנב. זה הבעיה עם אותם קווי יסוד או עם אותם הסכמים. וצריך ללכת, איך נקרא לזה, לחטא הקדמון. והחטא הקדמון שהסכמים פוליטיים בישראל, בית המשפט העליון קבע שהם לא ברי אכיפה. נגיד אם אני רץ לרשות עיריית בשדרות, ואני פורש באמצע ואתה מבטיח לי באמצע הקדנציה להחליף אותך, כי אני מוותר בשבילך, אין דרך לאכוף עליי את ההסכם הזה, אותו דבר לגבי הסכמים. ולכן זה משאיר לפוליטיקאים שלנו מרחב לא לקיים את מה שהם כתבו עליו או את מה שהם חתמו, רחב מאוד, וזה בדיוק מה שקורה.
מה שאתה בעצם אומר, שאם יש הסכם בין שני פוליטיקאים על איזה עניין, יש חותמת מבית המשפט, הפוליטיקאי לא חייב לקיים את ההבטחה שלו.
בדיוק, בדיוק, זה פסק דין ז'רז'בסקי למטיבי לכת של מי שמקשיב לנו. אין דרך לאכוף הסכם פוליטי בישראל, אין דרך לבוא להגיד, מה אתם רוצים, הנה הוא הבטיח לי, הנה הוא חתם, אני מבקש להתמנות לשגריר ישראל במיקרונזיה. אין דבר כזה, זה לא בר אכיפה, אפשר לעשות הרבה נונו ציבורי ושיימינג או דברים כאלה, אבל לא ניתן לאכוף אותו. ולכן אפשר לחתום ביד אחת על הסכם שאומר א' לצד השני, ובאותה עת לתת תחום צוותו לצד ג'. אני מסכים איתך, זה חלק מהבעייתיות בשיטה אצלנו, אבל זה המצב.
לפחות מה שאתה מכיר בחדרים שאתה היית בהם, הנושאים האלה לא היו על השולחן? כלומר, ראש הממשלה חותם עם מפלגה א' דבר אחד, והוא לא מגלה לה שבזמן זה הוא חותם עם מפלגה ב' על עניין הפוך לחלוטין?
לא, אין דרך לא לגלות, כי הסכמים כולם חשופים לציבור, כל אחד מהצדדים יכול לקרוא את ההסכם, אבל אני מעריך שאור הדוב מונח לפניך, הרבה יותר קל לך להגיד, טוב, תנו לי את הפיסה שלי, נסתדר אחר כך. מעט מאוד ממשלות בישראל ביצעו את הפעולות טרם, ויש מקרה דוגמה, אתה זוכר את הממשלה הקצרה של מר לפיד, מר נתניהו והגברת ליבני, אבל אם אתה זוכר, הממשלה שלאחריה כבר תקנה את כל התיקונים בשלב ההסכמים הקואליציוני, כבר חתמה על הסדר גיוס, נכון שהוא לא עבר את בג"ץ, אבל זה כבר בעיה אחרת במדינת ישראל, אבל חד משמעית כולם יודעים, אבל עצה הדרך לשלטון, שאתה מריח את אור הצבי, הוא ממש בנגיעת יד, אז מה? בגלל איזשהו משהו שהבטחת שאתה בטוח שתוכל לקיים אותו, אתה לא, אתה לוקח איזה משהו כללי, שכולם יסכימו עליו, ועם זה נכנסים הלאה.
למרות שאנחנו מייחסים הרבה משקל להסכמים הקואליציוניים, כי בסוף למשל, נתניהו התחייב לכחלון שיהיה לו חופש הצבעה וכו' וכו', ההסכמים הקואליציוניים יש להם משמעות די משנית, בכל הסיפור הפוליטי של ישראל.
בדיוק, תראה, קווי היסוד אין להם הרבה משמעות למעט הדברים שהם בחקיקה. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני רוצה, בוא ניקח את הגמלאים, הם כבר אינם קיימים, אבל כדי שאני אכנס לממשלה, אני חותם בקווי היסוד, שכל אדם מעל גיל 75 מקבל מענק חד פעמי של 10 פעמים חי שקלים, יכול לכתוב את זה, לא יקרה עם זה כלום. אבל אם אתה בהסכם הקואליציוני, כבר מזמין את אגף תקציבים, וכבר מעביר את דבר החקיקה בגוף התקציב, אז זה קורה. אחרת זה פשוט לא שווה את הנייר שזה חתום עליו, חד משמעי.
אם מגיע עכשיו פוליטיקאי לא משופשף, למסע ומתן קואליציוני, יש דרכים שבהם הוא חושב שהוא קיבל משהו, ובפועל הצד השני יודע שהוא נתן לו כלום בפיתה?
היפותטית. אם אני חושב שהחרדים, אם הם מתחילים את המסע ומתן, שהם מכניסים את פסקת ההתגברות פנימה להסכם הקואליציוני, אבל לא מכינים טיוטת הסכם שמצביעים עליה, בתוך ההסכמים הקואליציוניים, בישיבה הראשונה על תיקון חוק יסוד השפיטה, כן? אז אני אומר שזה לא יקרה במושב הקרוב.
עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה.
יאללה, היה תענוג, תודה לכם.
אז בנימין נתניהו מבשל דייסה במלון לאונרדו. נתן לסמוטריץ', נתן לדרי, נתן לבן גביר, נתן לגולדקנופ, ורק לבחירי הליכוד לא נשאר. אז מה עשו? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
אז איך נראית החתימה על ההסכמים הקואליציוניים מהצד של מפלגת השלטון, הצד המחלק? בשנת 1992, בכיר מפלגת העבודה דאז, חיים רמון, ניהל עבור יצחק רבין את המסע ומתן הקואליציוני. זה היה אירוע מורכב, להושיב בממשלה אחת גם את שולמית אלוני וגם את אריה דרי.
בש"ס היו צריכים לבוא לחתום ב-12 בצהריים, וב-12 בצהריים אריה דרי נעלם. וכדוע, אנחנו חברים, היינו ועדיין, ואין טלפונים, הוא לא עונה. ואני רואה שידור חוזר של התרגיל המסריח, והפעם זה נטו אני ניהלת המסע ומתן, אבל אני אומר, וואו, זה לא יכול להיות שזה קורה לי שוב, לא לי, למפלגת העבודה, אבל במקרה הזה, ועד שעה 6 בערב, היו שעות מסויטות, אולי מהמסויטות ביותר בחיי הפוליטיים, ואז הוא ב-6 בערב, הוא מתקשר. אמר לו, אריה, איפה היית? אני אספר לך. אז התברר דבר מדהים, שאריה בסוף לא רצה לחתום. ואז הרב עובדיה בא אליו לחדר שלו בכנסת, ואמר, אתה לא עושה את זה לרבין, עכשיו אתה יורד וחותם על ההסכם הקואליציוני.
מה שמותר לעשות לפרס אסור לעשות לרבין לפי ההלכה?
לא, אני לא יודע אם זה לפי ההלכה, אבל לפי מרן. זה השעות הכי קשות שהיו לי במסעים ומתנים קואליציוניים, ושהוא סיפר לי את זה, זה מראה שהכל נזיל במסע ומתן קואליציוני, אבל לא חושב שזה יהיה הפעם.
מה יהיה הפעם?
הרי אני לא יודע אם אריה דרי יעמוד בראש צוות המסע ומתן של ש"ס, אבל ברור שבין אם הוא יעמוד או לא, את ההכרעות הוא יעשה מול ראש הממשלה בעניין הזה, ואנשים שראש הממשלה יוצא, אני מניח שצד ראש הממשלה, בדרך כלל הוא מביא את יריב לוין, נכון שהצוותים הפורמליים מצמצמים את חילוקי הדעות. ברור מה יהיה המדד לשר, אני מניח שנתניהו בגלל כל הלחצים, הוא יעשה ממשלה בסדר גודל של הממשלה היוצאת, ממשלה גדולה של משהו כמו 2.5 ח"כים לשר, דומה לממשלה היוצאת שהייתה גם היא ממשלה מאוד רחבה וגדולה למרות ההבטחות.
כלומר ממשלה כבדה, גדולה, חוק נורווגי, בגלל האילוצים הקואליציוניים שצריך לתת לכולם מתנות.
בגלל האילוצים הקואליציוניים שכולם יהיו מרוצים, למרות שיש לו ממשלה יחסית יציבה, 64, עדיין הוא רוצה לרצות מה שיותר אנשים, גם בחוק הנורווגי הוא ירצה ממשלת השינוי, שסדרה לו מתנות, הרבה מתנות, אי אפשר יהיה לבקר אותו על הממשלה גדולה, הם הגדילו את החוק הנורווגי, אז גם בזה אפשר, הוא לא ישנה שום דבר מהדברים האלה, והוא פשוט יחכה את הממשלה הקודמת. אני מניח שראש הממשלה החלופי יבוטל, לא יהיה ראש הממשלה חלופי בעניין הזה, אולי יחזור מה שצריך לחזור, ממלא מקום ראש הממשלה, אולי זה תפקיד שיחזור בקואליציה הנוכחית.
יצא לך בעבר לשבת גם בצד המחלק וגם בצד המבקש? מה יותר קשה?
בצד המחלק, זה יותר נעים, אבל יותר קשה. זה הרבה יותר נעים, כי אם אתה בצד המחלק, סימן שניצחת את הבחירות, אז בדרך כלל אתה מעדיף לחלק מאשר לתת, כי בסופו של דבר אתה מחלק את הרוב לעצמך, זאת אומרת למפלגה שלך שהיא ניצחה, אז עדיף, תמיד נשאר לך הרבה יותר מאשר לזה, לאלה שאתה מחלק.
אבל בשנים האחרונות משהו קורה עם בכירי מפלגת השלטון. פעם אחר פעם הליכוד הרכיב את הממשלה, אבל נתניהו נתן את התיקים הנחשבים, אוצר, ביטחון, חוץ, לשותפות ולא לבחירי מפלגתו. כך שבנוסף למבול השמות מהליכוד שאנחנו שומעים שהוזכר שמם לתפקיד כזה או אחר, גם הניסיון להתמודד מול התיאבון הגובר של המפלגות הקטנות מוליד לו מהצפינים.
אני אקח בקרה קיצון, נניח שבן גביר וסמוטריץ' יבואו יחד, אנחנו רוצים תיק הביטחון ותיק הבט"פ. אם לא, אנחנו לא מצטרפים לממשלה. אז אפשר להגיד, זה אותי הודעות לתקשורת שמתנהלים מגעים עם גנץ.
כלומר, להלחיץ את הצד השני, אפילו אם זה לאו דווקא הדבר שקורה בפועל.
קורה בפועל, ודאי. שאלה, מה אתה רוצה? כממשלה, אתה שואף לממשלה מה שיותר רחבה. פה אין את העניין הזה כמעט, כי כולם מבינים ש-64 אף אחד לא יותר ולא פחות. ולכן היכולת להלחיץ, גם אין אופציות כל כך לאחרים. אני חושב נמצא מאוד תיאורטיקה, כי אני מניח סמוטריץ' בן גביר, הם לא יגידו, לא תקום ממשלה, הם לא נקבל את זה. אבל למשל, היכולת של אנשים בתוך הליכוד להלחיץ לא קיימת. אם היה 61, לא בטוח שלא היו מלחיצים את נתניהו. ב-64, אין, אי אפשר, הדבר היחיד שאפשר לאיים, ואם לא אקבל, אז מה תעשה? תישאר אהב.
חיים רמון, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה.
תודה רבה לך, כל טוב.
ב-24 שעות האחרונות כבר הספיק חבר הכנסת דודי אמסלם לעבור בדיוק את התהליך של הרשלה. הוא השתתף בחתונה וצוטט משם כמי שהכריז כלפי נתניהו, אני רק שר המשפטים, אם לא, אני הולך על הראש שלו 4 שנים. אבל יממה חלפה ובינתיים אמסלם חזר בו. הוא אפילו הודיע שהוא יותר מישמח אם דווקא יריב לוין יתמנה לשר המשפטים הבא. בקיצור, הוא יעשה מה שאבא שלו עשה. מורן אזולאי, בחזרה אלייך. עד כמה נתניהו שומר הפעם תיקים לבחירי הליכוד?
תראה, הכלל המנחה שלו ושאיתו הוא מגיע למסע ומתן זה, אנחנו נהיה נדיבים וניתן לשותפות את מה שמגיע להם, לא רק בגלל שזה הדבר הנכון כרגע לעשות, אלא בגלל שזה גם יבטיח שקט ויציבות. ברגע שהשותפות ירגישו טוב עם הדברים שהן מקבלות, אז בעצם יש איזושהי תחושה שיהיה פה רגוע. מצד שני, יש דברים שמבחינתו לא יכולים לקרות, ציינתי את תיק הביטחון. אבל זה לא רק, יש עוד כל מיני דברים, דתי תיק המשפטים ודברים מהסוג הזה, למשל לתיק החינוך בעיני רוחו, הוא רואה שזה כן נכון לתת לציונות הדתית, כי זה מעביר איזשהו מסר חינוך.
אבל הם כבר הגיבו על זה ואמרו, זה משפיל ומבזה, אנחנו לא תכננו להיות רק מסרי חינוך.
בדיוק, אז יש את ההיגיון שלו, את מה שהוא רואה, ויש את, אתה יודע, את העניינים האחרים, את השיקולים האחרים של אנשים אחרים. הדבר הזה מתכנס תמיד לאיזושהי התנגשות, ואת ההתנגשות הזאת צריך לפרק. להתיר את הקשרים ופשוט לפורר את זה. אני מניחה שבסופו של דבר הוא יצא במצב שהשותפות כן מרוצות, פחות מעניין מה קורה בליכוד, האם הם יהיו מרוצים או לא יהיו מרוצים חברי הכנסת שלו, יותר חשוב לו להרגיע את הקואליציה וגם לייצר ממשלה שתיראה ממשלה לא קיצונית, שתיראה ממשלה ליברלית, שכמו שחסרתי ואמרתי כמה פעמים משום שאני שומעת את זה מסביבתו, ממשלה שהיא הגיונית בתפקיד שלה. לא דברים שהם בלתי הגיוניים, שאדם שלא היה שר, פתאום יהיה איזשהו תפקיד בכיר עם אתה יודע, משרד שקשה להשתלט על האירוע, או סמוטריץ' פתאום קופץ למשרד הביטחון. דברים כאלה קיצוניים קשה לי לראות שזה יקרה, לשם הוא לפחות חותר, שזאת תהיה ממשלה רגועה ושאפשר להקל אותה, וגם שתייצר לו שקט.
טוב, מורן אזולאי. כתבתנו הפוליטית בוויינט. תודה רבה לך.
תודה, ישי.
אז עד שנתניהו יצליח להתיר את הפלונטר ולהקים קואליציה שתייצר לו שקט, אנחנו צפויים להתמודד עם שבועות ארוכים ומתישים של רעש במערכת. על פי הניסיון מ5 הממשלות שהקים עד היום, הכל צפוי להיסגר רק ברגע האחרון. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהזין לפרק נוסף שלנו על מפלגה שפחות הצליח לה בבחירות האחרונות. חפשו את הפרק שובה של זהבה. עורך הפודקאסטים אורון טוביה, בצוות שרון קידון, אלי שימוני וגיא סלם, אני שי שנרב, ניפגש בפעם הבאה.